שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו סיימנו בפרק הקודם את סדרת הפרקים על קבלת החלטות. ולאורך הפרקים על קבלת החלטות דיברנו לא מעט גם על ההחלטות הקטנות שאנחנו צריכים לקבל, בעצם ההרגלים שהם ההחלטות שאנחנו מקבלים לאורך היום שלנו הרבה פעמים בצורה שהיא לא מודעת. ודיברנו על הכוח של הרגלים נכונים ככלי שעוזר לנו לחיות חיים יותר טובים ולקדם אותנו לחופש כלכלי. ובסופו של דבר המטרה של הפודקאסט הזה היא לעזור לאנשים להגיע לחופש כלכלי. והגעה לחופש כלכלי היא גם נובעת מזה שאנחנו יודעים איך להשקיע את הכסף שלנו, גם מזה שאנחנו יודעים איך להשקיע את הזמן שלנו, וגם מזה שיש לנו את ההרגלים הטובים ביותר שאפשר איך לחיות את החיים ואיך ליהנות מהחופש הכלכלי הזה שאנחנו יוצרים. ומה שחשבנו לעשות זה להקליט פרק אחד שאנחנו קצת מדברים על ההרגלים שאנחנו תופסים אותם כהרגלים הכי חשובים למי שרוצה להגיע לחופש כלכלי. חלק מההרגלים האלה הם הרגלים שאנחנו מקפידים עליהם, חלק זה הרגלים שאנחנו מנסים להקפיד עליהם, שאנחנו מבינים שהם חשובים ואנחנו רוצים שהם יהיו חלק מהחיים שלנו. אז חילקנו את ההרגלים האלה לשלוש קטגוריות. קטגוריה שעוסקת בבריאות, קטגוריה שעוסקת בזמן וקטגוריה שעוסקת בעקרונות. אז גיא, אני אשמח להתחיל איתך קצת בקטגוריה של הבריאות. מה בעיניך ההרגלים שקשורים לעולם הזה של בריאות, שיכולים מאוד לתרום למי שרוצה להצליח בחיים ולבנות לעצמו חופש כלכלי?
כן, אני אגיד בכנות שטיפה מוזר לי לדבר על הנושאים האלה, שהם לא, נקרא לזה בנושאי הליבה שלנו, של עולם ההשקעות, עולם הפיננסים, ואנחנו גם רחוקים מלהיות מומחים בנושא הזה של בריאות, של ניהול זמן גם כן שנדבר עליו של עוד נושאים, אבל אני כן חושב שהפרק הזה שהוא טיפה אקלקטי, הוא יכול לתת כן הרבה ערך לאנשים, למי שעדיין לא מיישם את ההרגלים הנכונים בחיים שלו, כי כשאנחנו מיישמים את ההרגלים הנכונים, אנחנו יכולים להגיע הרבה יותר רחוק, ויש משפט בעולם העסקים שאומר שאתה לא צומח לגודל המטרות שלך, אלא אתה נופל לאיכות ההרגלים שלך. וכשאנחנו מייצרים את ההרגלים הנכונים, אנחנו פשוט יכולים לרוץ הרבה יותר רחוק והרבה יותר מהר. ובעולם של הבריאות, ההרגלים שאני אישית כן מיישם או מנסה ליישם או מצליח ליישם, הם קודם כל בנושא של תזונה. לאכול בכמות שהיא כמות הגיונית. לי יש הרגל שנמצא איתי מגיל צעיר של לא לסיים מהצלחת. כשאני אוכל אני לרוב לא אסיים את האוכל, ונדיר שכשמגישים לנו מנה של מזון, מגישים לנו בדיוק את הכמות שאנחנו צריכים. לרוב יגישו לנו או מעט מדי או יותר מדי. ואם אתה אוכל בדיוק את מה שמגישים לך כל פעם, אתה כנראה לא מקשיב לגוף שלך לכמה אתה רעב. אז אני משתדל לאכול עד שאני שבע, וברוב המנות שאני מזמין אני משאיר משהו בצד. מעבר לזה, אני מאוד מאוד מקפיד לשתות המון מים, שתייה של מים. אני באופן אישי מרגיש שמאז שהתחלתי עם ההרגל הזה, לפני כמה שנים, זה נותן לי אנרגיה שלא הייתה לי לפני. אני מפרק כמה בקבוקים טובים כל יום. ויש גם את הנושא של מה אוכלים כמובן, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני לא אגיד שאני ברמה אישית מקפיד על זה יותר מדי, אני כן לא אוכל הרבה שטויות, אני משתדל לאכול סך הכל אוכל שהוא בריא, אבל אני לא הכי מקפיד על לאכול, נקרא לזה את האוכל הכי בריא, אני משתדל לא לאכול יותר מדי מתוקים, ואני כן מקפיד לאכול 3 ארוחות ביום, ולא יותר. אתה לא תראה אותי מנשנש כי בא לי לנשנש משהו, או תראה משהו כי בא לי איתו משהו. יש לארוחות את המקום שלהן, ואם אני לא בארוחה, אני פשוט לא אוכל.
כן, בסופו של דבר, הגוף שלנו הוא המקדש שלנו, וזה משהו שאני חושב שאני נהיה יותר מודע אליו, ככל שאני מתבגר וגדל, והמטבוליזם משתנה. אני היום חי בצורה של צום לסירוגין, אני עובד הרבה יותר על ספורט, לנסות להתאמן כל יום, אני מנסה לעבוד המון על על היציבה שלי, איך אני מחזיק את הטלפון, איך אני מסתכל על מסך, כמה אני מסתכל על מסך, כמה אני יושב על כיסא. בסוף, אנחנו רוצים ליהנות מהחיים האלה ומהחופש הכלכלי שאנחנו יוצרים, ויהיה מאוד קשה ליהנות מזה אם אנחנו לא במצב בריאותי טוב. אני גם חושב שאנחנו נגיע לפחות תוצאות. אז זה לגבי הצד של בריאות. בוא נדבר קצת על הצד של ניהול זמן.
כן, ניהול זמן זה עולם, לדעתי אפשר לעשות פודקאסט שלם רק על ניהול זמן, אני לא מומחה לנושא, אבל זה כן נושא שמעסיק אותי ולמדתי אותו.
הרבה יותר מתזונה.
כן, הרבה יותר מתזונה. בסוף זמן הוא המשאב הכי יקר שלנו, היחיד שאי אפשר לקבל אותו חזרה, ובאיזשהו שלב בתהליך הזה של לצאת לחופש כלכלי, אתה גם מתחיל לקנות זמן של אחרים. אתה מבין שהכסף שווה לך הרבה פחות מאשר זמן, ואתה מתחיל לעזר באנשים אחרים בכל מיני צורות, וכדי לעזר בצורה טובה בזמן של אחרים, כדאי שתדע גם לעזר בצורה טובה בזמן של עצמך. ויש פה כמה כלים לשימוש חכם יותר בזמן שלנו, וקודם כל, בעיניי, זה הרעיון של לתעדף משימות, להבין באמת מה חשוב ומה לא חשוב. יש את עיקרון פרטו, 80-20, שאומר שב-20% מהפעולות אנחנו משיגים את 80% מהתוצאות, וכשאנחנו רוצים להתנהל נכון בתוך הזמן שלנו, אנחנו לא נותנים לדברים קטנים להעסיק אותנו. והרבה מהאנשים שאני רואה סביבי, שפחות מצליחים בחיים, הם נותנים לכל מיני בעיות קטנות לסובב להם את היום, ורודפים אחרי כיבוי שריפות קטנות, וכשאנחנו לומדים באמת להיות מפוקסים על הדברים הגדולים, על המטרות הגדולות, על הדברים שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות.
כן, ויש כל מיני הרגלים שאנחנו יכולים לעזר בהם בשביל לנצל את הזמן שלנו בצורה שהיא יותר טובה. אם מקודם דיברנו על הבריאות ואני סיפרתי שאני היום בצומות לסירוגין של 16-8, בעיניי זה דבר מדהים מבחינת ניצול הזמן, שאני לא אוכל בלילה ואני לא אוכל בבקרים, ואכילה והתעסקות סביב אוכל זה התעסקות שאתה הרבה פעמים לא יכול לעשות איתה דברים אחרים במקביל, וזה מפנה לך הרבה יותר זמן. אגב, אני גם רואה צום לסירוגין עושים את זה בשביל להוריד את כמות הסוכר בדם. אני רואה שהפוקוס הוא הרבה יותר גבוה, גם יש הרבה מאוד מחקר שמראה שהפרודקטיביות היא הרבה יותר גבוהה. אז זה משהו שבאופן כללי מאפשר לנו לנצל את הזמן בצורה יותר יעילה. גם אתה וגם אני מאוד אוהבים להזין לתכנים בכל זמן פנוי. אני חושב שאולי בצורה שהיא אובססיבית מדי. אני יודע שאתה לא יוצא מהבית בלי אוזניה, אין כזה דבר שאתה לא שומע איזשהו ספר. וגם המאזינים של הפודקאסט נהנים לשמוע על כל הספרים שאתה קורא. אני יותר מאזין להרצאות, יותר מאזין לפודקאסטים, אבל ההרגל הזה של להיות בלמידה מתמדת, זה הרגל שהוא מאוד מאוד חזק. יש טריק שאני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו עושים אותו, ולקח לגיא קצת זמן להיכנס אליו, וזה להאזין לפודקאסטים ולתכנים במהירות כפולה. אתה מצליח לדחוס הרבה יותר. אתה זוכר שסיפרתי לך, גיא, אתה יודע שאתה יכול לשים פה מהירות כפולה?
כן, זה לא עלה לדעתי. ולמדתי את זה ממך, אבל אני עכשיו שומע על מהירות כפול 3. לא סתם.
יפה, זה באמת דברים, זה דברים שהם נשמעים דברים קטנים, אבל כאשר אתה רגיל שבכל זמן פנוי, ויש פתאום 10 דקות פה, חצי שעה שם, בחיים שלנו אנחנו לא מצליחים להיות אפקטיביים תמיד, למלא את הלוס שלנו תמיד בדבר אחרי דבר, ויש זמנים מתים, ורוב האנשים בזמן המת פשוט שולפים את הטלפון ונכנסים לפייסבוק או לאינסטגרם, וההרגל הזה של להגיד, שמה, פייסבוק יש לו זמן ויש לו את המקום, ואני מקדיש לו את החצי שעה, 40 דקות בשעות הערב, ושאר הזמן אני לא מתעסק בזה, זה מאוד מאוד יעיל. לדעתי, כשעשו מחקרים על זה, לא בארץ, בארצות הברית, ובדקו כמה זמן אנשים מקדישים לסושל מדיה, יצא איזה 5-6 שעות ביום. כאילו משהו היסטרי, כאילו משרה מלאה, אנשים מקדישים משרה מלאה, בלגלול בסרטונים. זה פשוט הזיה. אז ממש כדאי להימנע מזה. ויש עוד עיקרון שאתה ואני שנינו יחסית מנסים להקפיד עליו, ופטריק בי דיוויד, שמי שלא מכיר את הערוץ יוטיוב שלו, Valuetainment, ממש כדאי, הוא מדבר עליו הרבה מאוד, וזה העיקרון של לסרב בכל תוקף לעשות עבודות שהתשלום עליהם הוא תשלום מינימלי. הוא קורא לזה $10 an hour job, משרות שמשלמים עליהם $10 או 30 שקל בשעה, והעיקרון הוא באמת עיקרון לוגי ופשוט, אבל אף אחד לא מיישם אותו כמעט, והוא הבנה שאם אני תופס שהזמן שלי שווה לא עשרות שקלים, אלא מאות ואלפי שקלים לשעה, אז למה אני מסכים לעשות עבודה שאני לא נהנה ממנה, אני לא מקבל ממנה איזשהו ערך מוסף, שמישהו אחר יהיה מוכן בשמחה לעשות את זה, תמורת שכר שהוא יחסית מינימלי, והמושג של שכר מינימלי הוא מאוד משתנה, מבין אדם לבין אדם. יש בן אדם שגם לשלם 200 שקל לשעה לעובד שיעשה בשבילו איזושהי עבודה קטנה, זה שווה לו, תלוי כמובן בערך שאתה מסוגל לקבל.
אתה מדבר על מטלות בבית בעצם. אתה מדבר על מטלות ומשימות.
זה לא מתחיל ממטלות בבית, ואז כשאתה מרחיב את המחשבה שלך, אתה אומר, שמע, אם שווה לי לשלם למישהו 50-60 שקל בשעה, שינקה לי את הבית, ושאני לא אצטרך לנקות את הבית, אתה גם מתחיל להגיד, במקום העבודה, שווה לשלם למישהו 200 שקל לשעה, ושהוא יעשה לי איזושהי משימה, שאני חושב שאני בזמן הזה יכול לייצר ערך שהוא יותר גבוה, אבל בטח לסרב, עזוב את ה-200 שקל לשעה, את העבודות האלה שעוד איכשהו אפשר לדבר עליהם, אבל לסרב בכל תוקף לעשות עבודות שאנחנו מבינים שאין שום ערך מוסף בזה שנעשה אותם, והם מונעים מאיתנו לעשות דברים אחרים.
כן, זה אומר ברמה הפשוטה, לקחת עוזרים לכל דבר שאתה יכול לקחת אליו עוזרים. אם אתה לא מכוון להרוויח שכר גבוה, אז אין צורך, אתה יכול לעשות את הכל בעצמך. אבל מי שמכוון להרוויח שכר גבוה, הוא רוצה להתמקד במה שהוא עושה, ואם הוא עושה עבודה של $10 לשעה, אז הוא לא עושה בזמן הזה עבודה של $200 לשעה. ובעלי עסקים חיים את העולם הזה, מי שצומח לפחות, מי שמצליח לצמוח בתור בעל עסק, הוא חי את העולם הזה, וכל המשחק של עסקים זה למצוא את האנשים הנכונים לתפקידים הנכונים. איפה אתה רואה שכירים יכולים להכניס את זה לחיים שלהם, אם בכלל?
שמע, כמו שאמרנו, במטלות הבית, בדברים כאלה, אני חושב שזה יכול להיכנס להרבה מאוד אנשים, להשתמש במוניות, לעשות הזמנות מהסופר ולא ללכת לסופר בעצמנו.
זה אחד הדברים שקשה לי עם העולם של שכירים, נקרא לזה המסורתי. שהפרספקטיבה של שכירים הרבה פעמים היא פרספקטיבה של, טוב, יש לי עכשיו 8 שעות עבודה שאני עובד, או 9 שעות עבודה, ואחרי זה אני בבית, ולזמן שאני בבית אין שווי כלכלי, ואז אם אני עכשיו צריך לשרוף שעה על הקו עם חברת הסלולר שתוריד לי 10 שקלים בחודש, אז זה שווה לי. שזה איזושהי תובנה שיכולה להגיע מהראש של שכיר, של העצמאים שלוקחים את עצמם ברצינות, אין אותה בדרך כלל.
כן, החלוקה הזאת לא נמצאת, החלוקה הדיכוטומית הזאת בין זמן עבודה לזמן בית, זה הכל הזמן שלי, ואני רוצה לייצר ערך מהזמן שלי, ואם לא, אני לא מייצר ערך, אני רוצה ליהנות מהערך שייצרתי, ואני לא מוכן, זה לא, משני צדדי המשוואה, אני לא מוכן להמיר את הזמן שלי ב-30 שקל לשעה.
נכון, כלומר, אם אני הייתי שכיר, ויש לי 2 שעות פנויות בערב, אז אני לא אעשה בהן מטלות שהן מטלות פשוטות, אלא אני אגיד למעסיק, בוא, אני אעבוד עוד 2 שעות, תשלם לי על זה.
כן, כן. אני חושב שגם אחד העקרונות החשובים של ניהול זמן, ואת זה אני למדתי ממוניש פבראי, שדיברנו עליו לא מעט בפודקאסט הזה, זה את הכוח של להגיד לא. פשוט להגיד לא. מציעים לך ללכת למשהו שאתה לא באמת רוצה לעשות, משהו שאתה יודע שהולך לשאוב ממך הרבה זמן, הרבה אנרגיות, להגיד לא, לברור, אני לא צריך ללכת לחתונות של כל החברים שלי, אני יכול לקפוץ לחצי שעה להגיד מזל טוב, כאילו אני יכול לנהל את הזמן שלי, אני לא שבוי וצריך עכשיו, כי הגעתי לחתונה, צריך להעביר פה עכשיו 4 שעות, כי שילמתי על מנה 300 שקל, כאילו אני יכול לנהל את הזמן שלי בצורה שהיא יותר יעילה, אני יכול להגיד לא לדברים שהם שואבים לי זמן ולא מביאים לי ערך, ואני מתפקס בדברים שאני מרגיש שמקדמים אותי יותר, ואני מתפקס בלהיות עם האנשים שמקדמים אותי יותר, שזה כבר נוגע קצת בצד של עקרונות, אבל העיקרון הזה של להיות בסביבה של אנשים, שהם אנשים שהם פרודקטיביים ותומכים וחכמים ונעימים, ולא אנשים שהם מלאים בארס או מושכים אותך אחורה, זה עיקרון שהוא אדיר והוא מקדם אותנו המון בחיים.
כן, יש עוד משפט חוכמה מעולם העסקים.
אתה ממש זקן סיני מעליך אתה היום.
כן, לא יודע, אני תמיד אהבתי את המשפטים האלה, אני מרגיש שזה נותן דווקא, נותן ערך. לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל יש משפט גם כן שאומר שהבן אדם שאתה תהיה בעוד 5 שנים, מושפע בעיקר משני דברים, מהספרים שתקרא ומהאנשים שתפגוש. אז הספרים שתקרא, אם תקרא, בטח יקדמו אותך, והאנשים שתפגוש, תכוון לפגוש את האנשים הנכונים שגם כן יקדמו אותך. יצא לי כבר לאורך החיים לפגוש אנשים שסיפרו לי מה הם עשו ומה הם עושים, ונפלה לי הלסת לרצפה, וזה נותן לי איזושהי תחושת מסוגלות, של אם אתה בא לזה יכול, גם אני יכול. כלומר, יש משהו בלפגוש אנשים שעשו דברים גדולים, שאתה מבין שהם אנשים רגילים, שנותן לך את החופש לבוא וגם כן לחלום בגדול.
עוד מעט, אנחנו ניגע בצד של עקרונות, ואנחנו נסביר שאנחנו לא קוראים להפיך את טמבל אף פעם, אבל ניגע בזה. אתה יכול לקרוא לאנשים ככה בראש שלך. עוד עיקרון שאני לצערי לא מקפיד עליו כל כך, כי במסגרת החיים שלי המשפחתיים זה לא תמיד מסתדר, אבל כשאני בחוץ זה ודאי ככה, וזה עיקרון שאני יודע שאתה מקפיד עליו בעדיקות דתית כמעט, זה לא לאכול בבית אף פעם. לאכול אך ורק בחוץ.
כן, אני לא מכין אוכל, אני אוכל 3 ארוחות ביום כבר שנים רק בחוץ, בתי קפה, מסעדות, כי אני בוחר להשקיע את הזמן שלי בצורה שאני יודע שמניבה לי מספיק כסף, גם אם לא ברמה מיידית, אז אני בונה עסק והוא יניב הרבה כסף בהמשך. ולא יודע, לי זה נראה פשוט בזבוז זמן, לעמוד בבית ולהכין ארוחה. אני גם לא מסוגל להקשיב לפודקאסט, להתרכז בפודקאסט, אם אני מכין אוכל, כי המטלה של להכין אוכל היא לא אוטומטית עבורי, אני צריך לחשוב, רגע, אני מביא את זה, אני מביא תאו. מי שנהנה מזה וזה הכיף שלו, סבבה. אני לא נהנה מלהכין אוכל, אז אני פשוט רואה שאני חוסך המון זמן בפשוט לאכול בחוץ.
כן, יש הרבה אנשים שחושבים שלאכול בחוץ זה יקר, וזה ודאי לא יקר. זאת אומרת, יש מקומות שהם יותר יקרים ממקומות אחרים, אבל אם אתה מצליח לנצל את הזמן שלך, בגלל שעכשיו חסכת שעה, שעה וחצי ביום של בישולים וניקיונות, ועכשיו אתה שעה, שעה וחצי ביום יותר, אתה יותר פרודקטיבי, אתה מייצא יותר, אתה גם נהנה יותר, כי אתה אוכל אוכל שהוא יותר מושקע, יותר טעים, בגדול, אתה הולך להרוויח הרבה יותר ממה שעלה לך המחיר של הארוחות שאכלת באותו יום.
כן, יש כאלה שאומרים שלא בריא לאכול בחוץ. אני יכול להבטיח לכם שאני אוכל בחוץ הרבה יותר בריא ממה שהייתי אוכל, אם הייתי מכין את האוכל של עצמי.
אתה היית אוכל פיתות וחומוס בבית, נראה לי. עוד עיקרון אחד בתוך הסיפור הזה של זמן, שאני רואה שהוא מאוד אפקטיבי, ואני חושב שאנשים יודעים אותו, אז אני לא אתעכב עליו יותר מדי, זה ניהול יומן, ניהול שגרה. יש לי ביומן ממשהו צבוע, יש לי כמה שכבות בתוך היומן, זה יומן כמובן דיגיטלי, שצבוע לי מה אמור להיות בכל שעה של היום. היום שלי ממש מחולק, משמונה וחצי בבוקר עד 11:30 בלילה, כל יום, כולל יום שישי, ואני יודע שאם עכשיו מישהו רוצה להיפגש איתי במסגרת הכובע שלי כ-X, אני יודע מתי אני שם אותו ביומן, כי זה הזמן שהקדש לי זה מראש. המון תזכורות. זאת אומרת, היום היכולת שלנו, בזכות כלים טכנולוגיים, לנהל את הזמן שלנו בצורה שהיא יעילה, זה פשוט משהו שהוא מדהים. אנחנו בחברה שלנו, את רוב הפגישות עם לקוחות, אנחנו עושים דרך הזום. מוזר לי לחשוב על מציאות שהיא אחרת, על מציאות של לנסוע במשך חצי שעה, 40 דקות בשביל להיפגש עם מישהו. אם זו פגישה שחשוב הקשר האישי וליצור אותו, אז יש בזה ערך, ואני מבין את זה. אבל היום אנחנו מצליחים ליצוק כל כך הרבה תוכן לזמן שלנו, בזכות האמצעים הטכנולוגיים, שבעיניי זה מוזר לא להשתמש בזה.
כן, הטכנולוגיה באמת מאפשרת ייעול זמן שהוא מאוד גדול. אנחנו בחברה רוצים בקרוב יחסית להכניס מישהו שיהיה ברמה מסוימת על הטכנולוגיה פול טיים, ואם צריך לחסוך לנו הרבה זמן על מטלות שהן מטלות שוטפות. אני חושב שעד עכשיו דיברנו בעיקר על הרגלים שהם הרגלים טובים, אבל הרבה מהעניין זה גם תפיסות עולם ולא רק הרגלים, שיכולות מאוד מאוד לעזור לנו בקבלת ההחלטות שלנו, אוטומטית, לא אוטומטית, בכל קבלת ההחלטות שלנו. ובתוך תפיסת עולם, יש פה כמה דברים שבעיניי הם רלוונטיים. קודם כל, בעולם העסקים ובעולם המשא ומתן, יש לנו בתור בני אדם הרבה פעמים נטייה להתווכח, לעשות משא ומתן על איך מחלקים את ההוגה, כשעם טיפה יצירתיות אפשר להגדיל את ההוגה משמעותית וכולם ירוויחו יותר.
אני חושב שזה בנוי בעצם כל שיתוף פעולה עסקי ברמה מסוימת על היכולת של שני הצדדים להגדיל את ההוגה יחד. בראש שלי אני חושב על עולם של ליווי משקיע הנדלן, שהרבה פעמים אנשים קשה להם לשלם על ליווי משקיעים, מכיוון שהם חושבים לעצמם, אני בכל מקרה אשלם למתווך, וזאת עלות נוספת. זו עלות נוספת והיא מכבידה עליי על העסקה, והם לא רואים את האפשרות שאולי העלות הנוספת הזאת תגרום לכך שתהיה עסקה שהיא הרבה יותר טובה, וכך בסופו של דבר יכולה להיווצר עסקה שהיא טובה יותר עבור כולם, שיצרה ערך עבור כל השחקנים. ובכללי אני חושב ששאלת הפוקוס, על מה הפוקוס שלנו? בעולם הפיננסי הרבה מאוד אנשים הפוקוס שלהם הוא על ההוצאות. כיצד אנחנו יכולים לצמצם את ההוצאות של האינטרנט או את הדלק, או... ואני הכי בעד לצמצם הוצאות איפה שניתן, איפה שאפשר בקלות לצמצם הוצאות, זה שווה ואין שום בעיה. אבל הפוקוס המרכזי חייב להיות בהגדלת ההכנסות, כי כלפי מטה יש גבול מאוד ברור כמה כבר אפשר לחסוך בלי להתחיל לפגוע מהותית באיכות החיים שלנו, וכלפי מעלה אנחנו מול שמיים תחולים. אין גבול לאן אפשר להגיע, אין גבול מה אפשר להשיג, והרבה הרבה יותר נכון להיות בפוקוס איפה שיש הרבה הרבה יותר פוטנציאל. אף אחד לא יתאשר מזה שהוא הפך להיות חסכן כפייתי, אין כזה דבר. ואני חושב שעוד עיקרון חשוב במובן הזה, זה לחפש את המקומות שיש לנו יתרון יחסי בהם, גם כשאנחנו באים לעולם ההשקעות, לחפש להשקיע איפה שאנחנו מבינים הכי הרבה, איפה שיש לנו היכרות של השוק, יש לנו איזשהו יתרון, וכמובן בעולם התעסוקה, לעסוק בדברים שאנחנו חזקים בהם בכל מקרה. דיברנו קצת על העיקרון של סביבה מנצחת, שאנחנו לא רוצים להיות עם אנשים שליליים, ואנחנו רוצים להיות עם אנשים שנמצאים היום במקום שאנחנו שואפים להגיע אליו. ואני חושב שיש עוד עיקרון שהזכרנו אותו באחד הפרקים, והוא עיקרון שגיא אתה מאוד דוגל בו, ואני חושב שהוא עיקרון מאוד חזק, וזה להרגיש בנוח עם האמירה, אני לא יודע.
זה משהו שלקח לי זמן ללמוד אותו. אפילו בתקופת הצבא עדיין רציתי להראות שאני יודע ולעשות רושם, ואני חושב שככל שאתה יודע יותר, אתה מתחיל להרגיש בנוח עם להגיד אני לא יודע על יותר דברים. אני חושב שזה איזשהו מקום של, של, של להבין מה בסדר ומה לא בסדר, ואיזושהי רמה של ביטחון עצמי. וזה שאתה אומר אני לא יודע, אתה נמצא במקום של אני לומד. ואני לומד, זה אומר שאני אהיה יותר טוב בהמשך. ובאופן כללי זה מתחבר לי לעוד משהו בנושא של תפיסת עולם, שזו ההבנה, ונגענו בה גם כבר לאורך הפודקאסט, ההבנה שאני לא צריך שום הזדמנות אחת. אני לא צריך שום עסקה אחת, שום הזדמנות אחת. ההבנה שאני, יש לי שפע של הזדמנויות, ואם אני לא אקח את זאת, אני אקח את הבא, ואם לא את זאת, אז את הבא. הרצון הזה להגיד, אני יודע, לחשוב שאני יודע, אני חושב שהוא לפעמים נובע מאיזשהו רצון שיתפסו אותנו בצורה מסוימת, בשביל שנשיג משהו שאנחנו רוצים להשיג. וכשאנחנו מנתקים אותו, ואומרים על כל דבר שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לומדים הרבה יותר. לומדים הרבה יותר, אנחנו מגיעים ממקום של צניעות, וממקום שרוצה ללמוד.
כן. עיקרון נוסף הוא עיקרון ה-over-delivery, שזה לתת יותר משהתחייבת, שזה עיקרון שלדעתי אתה התחלת ליישם אותו כשהייתה לך את חברת הצבע.
כן, זה עיקרון שאני למדתי אותו מגרנט קרדון, האמת, למי שלא מכיר הוא מנטור יחסית ידוע בעולם המחירות בארצות הברית, והוא אומר, אם נתת את מה שהתחייבת, לא נתת מספיק. ומה שמאוד עזר לי להפנים את הכוח של זה, זה אם העסק שהיה לי לצבי הדירות, התחלתי לעבוד עם מדרג. ובמדרג אתה מסיים עבודה ללקוח, והלקוח נותן לך איזשהו ציון בכל מיני פרמטרים, וכשרק התחלתי לעבוד עם מדרג, הייתי מקבל ציון של 8, 9, לרוב על העבודות מהלקוחות, למרות שהייתי עושה עבודה באמת מצוינת, עבודה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז למדתי את הטריק, ובכל עבודה ידעתי איפה אני מפנק את הלקוח, במשהו שהוא לא ציפה לו, הוא מגיע בסוף העבודה, אני אומר לו, הנה עשיתי א', ב', ג', ד', הדירה מוכנה, וגם על הדרך עשיתי לך X. והאובר דליברי הזה, הוא הביא לי ציונים של עשיריות בכמויות, וכל בעל עסק שמיישם את זה, שאני ראיתי, זה עוזר לו מאוד, מאוד להצליח, וזה לא רק בעולם העסקים, זה בכל קשר, אני חושב שיש לנו עם אנשים, עם בני אדם, זה אחד ההרגלים בעיניי הכי חשובים.
כן, זה הרגל שהוא מאוד חזק, הוא לא תמיד הכי קל לעשות אותו, אבל כאשר אתה נותן לאנשים יותר מה שהם ציפו, אתה יוצא דופן, אתה בולט, ובסוף, אנשים שחיים, חיים יוצאי דופן, חיים בולטים, הם גם האנשים שמגיעים לתוצאות הכי בולטות והכי יוצאות דופן. עכשיו עוד עיקרון, שהוא עיקרון קריטי בעיניי, גם בעולם ההשקעות, גם בעולם של ההתנהלות האישית, זה העיקרון של לקחת מרווחי ביטחון בכל דבר שאנחנו עושים. אם קבענו עם מישהו זמן להיפגש, אז נכון שיקח לנו 10 דקות להגיע לשם, אבל עדיין אנחנו לא נצא בדיוק 10 דקות לפני הזמן, אנחנו נצא קצת יותר מוקדם בשביל לא בטוחים שנספיק, ואם אנחנו קונים דירה, אנחנו לא נמקסם את ההון שלנו בצורה שאנחנו מעל הראש, ובהרבה דברים אנחנו נרצה לקחת מרווחי ביטחון, אנחנו לא רוצים לחיות על הקסקס תמיד, כי בסופו של דבר כשאתה חי על הקסקס, מתישהו אתה טיפול, כאילו אתה יכול לחיות על הקסקס עד רמה מסוימת, וכאשר אתה לוקח בחשבון את האלמנטים הבלתי צפויים של החיים, אתה תמיד תמיד מבין ששווה לך לקחת margin of safety. וורן בפט בעולם שוק ההון עשה מזה קריירה של להבין לעומק את העיקרון של margin of safety. הוא קנה מניות שהוא הבין שהמחיר שלהם מגלם הרבה מאוד ביטחון בכמה downside פוטנציאלי עדיין יש להן, ואני חושב שזה עיקרון שאפשר לקחת אותו לחיים בהרבה מאוד מובנים. אגב, מרווח ביטחון זה לא רק אומר שאנחנו נרצה לשלם פחות או לחסוך, לפעמים מרווח ביטחון יהיה לשלם יותר. אנחנו מכירים את הפתגם, והפעם אני אגיד פתגם אם גם לי מותר, שמי שקונה בזול משלם ביוקר, או גרסה אחרת של המשפט הזה היא שאני לא מספיק עשיר בשביל לקנות דברים בזול, וזה לא אומר שתמיד צריך ללכת על הצד היקר ביותר של הדברים, אבל לפעמים בזה שאנחנו מנסים לחסוך ולא לוקחים את המרווח ביטחון, נצא עם מוצר שהוא פחות טוב, לרוב השירותים והמוצרים הכי זולים, הם גם האלה שפחות טובים, לרוב המשוואה הזאת כן מתקיימת, וחלק ממרווח הביטחון זה גם לקנות דברים ולהשתמש בשירותים שאנחנו מבינים שהם איכותיים, ולא להסתפק במינימום. גיא, יש כמה עקרונות שאני חושב שאתה מקפיד עליהם, אני אשתף שאני לא מקפיד עליהם בכלל, אבל יכול להיות שכדאי לי, והם עקרונות של כיצד אנחנו מדברים, כיצד אנחנו משתמשים בשפה, ואיך זה משפיע על איזה סוג האנשים אנחנו הופכים להיות.
כן, יש את כל העולם של NLP, ש-NLP זה ראשי תיבות של Neuro-Linguistic Programming, שהוא עולם שמשמש גם במדעי המחשב, שזה עולם שאני פחות מבין בו, אבל גם בסוף איך המוח שלנו עובד, ואיך אנחנו מפרשים שפה ומשתמשים בשפה, ויש קשר מאוד הדוק בין השפה לבין הדרך שבה אנחנו חושבים, וכדאי להיות מודעים לבאיזה מילים אנחנו משתמשים. אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב בהצלחה, ואתה גם יכול לראות הבדלים עצומים בין אנשים מצליחים לבין כאלה שלא, בדרך שבה הם מדברים. הוא עשה לי X, לעומת זה קרה לי בגלל שאני. כלומר, האם השפה היא כזו שלוקחת אחריות, או שמאשימה? האם אנחנו מדברים לאנשים בשפה שהיא מכבדת אותם, או בשפה שהיא מקטינה אותם? איך אנחנו גורמים לאנשים אחרים להרגיש? האם אנחנו מאמינים בעצמנו? האם אנחנו מדברים כאילו אנחנו מאמינים בעצמנו? האם אני אומר אני לא מסוגל ואני לא יכול, או אני לא מסוגל עדיין ואני לא יכול עדיין? האם אני אומר אני לא יכול, או מה אני צריך לעשות כדי ש-X יקרה? השינויים הכאילו קטנים האלה בעיניים עצומים, עצומים לאן אנחנו נגיע.
אני חושב שזה גם נוגע באיך אתה מתייחס אל עצמך, ליכולות שלך, וזה גם מאוד נוגע ביחס שלך לאנשים אחרים, וכאשר אתה מדבר אל אנשים אחרים, ואתה מאוד שם לב לשפה שאתה משתמש בה, לרוב אנשים גם מגיבים בצורה יותר טובה, הם גם מעריכים אותך יותר, הם גם יותר פתוחים לקדם איתך מסע ומתן, זאת אומרת, יכולה להיות סיטואציה שיש מסע ומתן, שיש מחלוקת עזה בין הצדדים, ועדיין בגלל שהשפה היא שפה שהיא נעימה ותומכת ומכבדת, תהיה מוטיבציה הרבה יותר גבוהה להגיע להסכמות, מאשר אם לא היה את אותו כבוד הדדי ולא היה את אותה שפה, שפה לחלוטין מייצרת מציאות סביבנו. אני חושב שיש עוד כמה עקרונות, אחד מהם לא נתייחס אליו יותר מדי, כי דיברנו עליו בפרק הקודם, וזה העניין של להתייעץ. אנחנו מתייעצים הרבה מאוד עם אנשים אחרים, אנחנו גם עוצרים הרבה בעצמנו, כדי להתייעץ אחד עם השני. כשיש לנו איזושהי דילמה, הרבה פעמים אנחנו עוצרים כדי לשאול שאלות מנחות, שיעזרו לנו לפתור את הדילמה הזאת, לפתוח עוד אפשרויות. ואני חושב שהנקודה האחרונה, והיא נקודה שאני תופס אותה כאחד המאבקים הגדולים שלי, היא השליטה ברגש. לא לכעוס, לא להתעצבן, להסתכל על דברים בפרופורציה ארוכת טווח, ומה שאני רואה שעוזר לי, זאת השאלה, האם הסיטואציה הזאת תפריע לי בעוד 5 שנים? זאת אומרת, אם מישהו עושה משהו שמאוד מכיס אותי, ואני מבין שאני אסתכל על הסיטואציה הזאת בפרספקטיבה של 5 שנים אחורה, וזה לא ישפיע עליי בכלל, אז אין שיבה שאני חס על זה עכשיו, או שזה ייקח מני תשומת לב מיוחדת. ואם זה משהו שאני מבין שגם עוד 5 שנים זה הולך להרגיז אותי, אז בסדר, אז אפשר לחוס. אבל רוב הסיטואציות בחיים הן סיטואציות שכאשר מכניסים אותם לפרופורציה של החיים, הם מסתכלים קצת בטווח טיפה יותר רחב, מבינים שהסיטואציות האלה הן כמעט חסרות משמעות לגבי איך אנחנו חיים. ואני גם הרבה פעמים משתמש עם עצמי במשפט, Life is not about what happens, it's about how you react to what happens. החיים זה לא מה שקורה לך, אלא איך אתה מגיב למה שקורה לך, איך אתה בוחר להגיב, וזה בסופו של דבר מי שאתה, ההרגלים הקטנים האלה. ואני חושב שזה משפט שברמה מסוימת מסכם את כל הפרק הזה על הרגלים, ואני מקווה שגם מי שמאזין לפודקאסט הזה יוכל לקחת חלק מההרגלים האלה גם לעצמו, כי הם לחלוטין משני חיים. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.